עומד במקום זה, והתורה עומדת לא במקום אחר. ובשני רבי הפרשה ידעת, חכמות נשים מנתה ביתה. כל מי שקנה לו חכמה בעולם הזה, יהיה מובטח שהיא מנתה לו בית לעולם הבא. ביבד בידי אתה עשינו, כל מי שלא קנה לו חכמה, יהיה מובטח שקנה לו גיימה מעדי לו. ובשביל תורה לדעת לך אחר הדברים האלה, דעת התגבר ביתה, על דעת.
אתה עוד הכתיב.
אתה עוד הכתיב. עד תראה אברהם אנוכי מגן לך, מכל זה הם בשין וגיהנום. שכרך הרבה מאוד, בגין כל מה להשתדל בוריית הבעיה על מה, זכי להפסים מרותת החסדות על מה בעתי.
כלומר, סיטוי התורה מבאר את התורה, את הפסוקים של התורה, לא כפשוטם. כן. התורה מדברת על האבות, מדברת על צדיקים, להבדיל, על רשעים. בתורה יש כל מיני סיפורים, והזוהר רואה את הפנימיות של הכל. ובפנימיות מדובר כאן על הרוח של הדברים. כך שכשמדובר על אברהם, לא מדובר על אברהם כאדם בפנימיות של הדברים, אלא על נשמה כוללת שהיא מתאימה לכל אחד מישראל. כל אחד מישראל יש בחינה של נפש של אברהם אבינו. ועל זה נאמר אחר הדברים האלה, אומר השם אל אברהם, אל תירא אברהם, שכרך הרבה מאוד. זה אומר, מה זה אחר הדברים האלה? איזה דברים? זה לא הסיפור של המעשיות, אלא אדם שעסק בתורה, והתורה היא הדברים. אחר הדברים האלה, יהודי שעסק בתורה, הוא זה שלא צריך לחשוש, עליו נאמר שכרך הרבה מאוד. נכנס וכתב נפש עמל עמלנו, שמה שאדם מתאמץ כאן, אז הנפש בונה לו במקביל כבר בעולם הבא. הוא לא יודע מה זה, אבל הנפש עמלה לו במקום אחר. ולהפך, מי שמתבטל, הוא לא יודע מה שהוא מזיק לעצמו. כן.
ובזוהר להקל, בגין לחלבה רנש עסיק בוויתה, קודש אביך הוא קיים את המים, ולהשתזה ברנש מקלע דינים, מיני הדעה אימה, מיני הדעה מלאך המוות, ולא הלכי לשלטה.
לשלטה, לזה טעות בניקוד.
שגעה עלה.
כן, כשאדם עוסק בתורה, חז"ל אמרו שתורה מגנה ומצלה. אני נזכר בגמרא בסוטה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום שיש לימוד תורה, כמו שאנחנו רואים בפרקי אבות, שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שויה ביניהם, מניין אפילו חמישה, מניין אפילו שלושה, מניין שאפילו אחד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, עבור אליך וברכתי. אז כל מקום שעוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא נמצא. כשהקדוש ברוך הוא נמצא, אז לא יכול לבוא שום רע, כי הוא מקור הטוב, מקור המציאות, מקור החיים. לכן זה מציל את האדם משלושה סוגים של פורענויות. הסוג הראשון זה בעולם הזה. בעולם הזה יש הרבה איסורים. מחלות, כאבים, הפסדים, ביזיון שאדם עובר. כל מיני צער שעובר על האדם בעולם הזה. אז התורה מצילה א' מהדברים של העולם הזה. ב' ממלאך המוות, בשעת המיטה. אדם נמצא הרבה פעם בסכנות חיים, ונכון שנקצבו לאדם שנות חיים, כל אחד ואחד נקצב לו מה שהוא יחיה, אבל לפעמים בשעת סכנה עלול להיות שהוא יפסיד את זה. הוא יפסיד את מה שהוא זכה לו מצד הטבע שהשם נתן לו. כמו שחז"ל אמרו, כל מקום שאנדרלמוסיה באה, הורגת טובים ורעים. כשאדם נמצא במקום שיש שם אנדרלמוסיה, הוא לא יגיד, אם אני צריך לחיות, אני אחיה. אדם נכנס למקומות של סכנה, הוא מסכן את החיים שלו. ולא יגיד, לא יקרה לי כלום, כי אם הייתי צריך לחיות, השם נותן לי חיים. אז ממלאך המוות כזה, יכול להיות שאפשר אדם נקלע לסכנה, לא בידיעתו. הוא לא רצה להגיע למקום סכנה, לבחון את השם, לראות אם הוא מציל את החיים שלי או לא. אלא נקלע למקום ששם הייתה סכנה בסביבה, והוא היה עלול להסתכן ולסכן את החיים שלו. ואז לימוד התורה שהוא למד קודם, זה מגן עליו, וזה הכוונה שזה מגן עליו ממלאך המוות. שלא יוכל לגוע בו, שזה לא הזמן שלו. ודבר שלישי, התחום השלישי, שזה מגן, זה גם מגיהנום, שזה אחרי הפטירה, שצריך כל מיני זיכוכים שהנפש צריכה לעבור, אז גם מזה זה מגן. כך שהתורה מגינה בשלושת המצבים. א', כאן בעולם הזה, ב', שעת הפטירה, ג', אחרי הפטירה. בעצם, בכל המציאות של האדם. כמו שאמרו, מעלת התורה, כמובן לפרק שישי באבות, כן? מה זה חזית? זה מתחיל בפסוק חזית האיש מהיר במלאכתו. ולכן יצא שהמדרש דורש את זה על שלמה המלך. כאן שכל שירים שירשים של שלמה המלך, אנחנו נקרא לזה מדרש חזית.
פסוק מזה ושולם מהמדבר, ותנחום הפרשת עקב, אל תקרי חרות אל החירות, שאין לך בן חורית למי שעוסק בתלמוד תורה, ופרשות זל חירות ממלאך המוות.
אז גם שם רואים שזה מציל ממלאך המוות, מציל מכל מיני סכנות.
לכן אמרו בפרק ד' במכות, שדברי תורה קולטים ממלאך המוות.
מה זה קולטים? כמו עיר מקלט שמגינה על הרוצח בשגגה לפני גואל אדם, כך דברי תורה יש להם יכולת לבנות מבצר מסביב לאדם כשהוא מגיע לאיזה סכנה, שהסכנה תחלוף מעליו, לא תוכל להיכנס עם עצמו.
הוא
עזר בעזרת
חיי ולף ענן, חירו באדמת דן, חירו
בכלולה,
חירו את המלאך המוות, ולא יכול לשלטה.
אלוהי.
אלוהי, ואחי הוא ודאי, די אדם אבי דביק באילנה תחיה, די הוא ביתה, לא גרים אותה לב ולכל עלמה.
כמו שאדם הראשון, אם הוא נופל מעץ החיים, שמה זה עץ החיים? הכוונה לתורה, כמו שאנחנו רואים במשלי עץ חיים ולמחזיקים בה, אז אם הוא דבק בעץ החיים במקום בעץ הדעת טוב ורע, שזה המוסר של האדם, של האנושיות, של השכל של עולם הזה, שבזה יש טעויות, אף על פי שיש בזה גם דברים טובים, אבל יש בזה גם הרבה רע, כל מיני כישלונות שעלולים לבוא לאדם בגלל טעויות שכליות שלו. אז אם אדם הראשון היה דבק בעץ החיים, לא היה מת ולא גורם מיתה לו ולכל העולם. כלומר, כל הסיבה של המוות בעולם זה בגלל יסרון של דבקות בתורה. ובגין כך,
ובין כך, כדי קודשא בריך הוא הורה את על ישראל, מה תלווה חרות אל הלוחות.
כמו שאמרנו, אל תקרא חרות אלא חירות.
קודשא בריך הוא אמר, אני אמרתי אלוקים אתם, עולה, ועלתה, כלומר תשתדל בהורייתא, לא יחיד
לשלטה. ומה כתוב שם בהמשך? ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותו. ברגע שלא הלכתם בדרך להיות כמו אלוקים, ולהיות בני העליון, אז ירדו כמו אדם הראשון. שהייתה לו הזדמנות לעץ החיים, ובמקום זה הוא הולך לעץ הדעת.
אור זה כאילו על מעמד הר סיני?
כן.
כלומר,
כל זה, אם לא היה חטא העגל. אם אחרי מעמד הר סיני היו מקבלים את הלוחות, ולא היו נשברים, אז זה היה עץ החיים בידיים שלו. חטא העגל גרם לאכן כאדם תמותו.
ועדה כל מה להשתדל בוריתא, לא יחיל שאתה, לא יערוכי ויבישה, תחשיך
עליו. כן, אותו הנחש שהרג את האדם הראשון והביא את המיטה לכל העולם, לא יכול לשלוט על מי שעוסק בתורה.
בצורה כללית גם אפשר לחזור למדרגה הזאת?
כן, כן. וזה הרבה תורה. ריבוי תורה של כל עם ישראל יכול לבטל את המיטה מהעולם. ריבוי תורה של אדם יחיד לא יכול לעשות את זה, אבל זה יכול לעשות, א', שמה שנקצב לו בחיים לפי הטבע של הגוף, יחיה את זה ולא יפסיד מזה, ב', שגם הפטירה שלו תהיה פטירה מאוד קלה. הוא קושי ירגיש את זה שהוא נפטר, לא יפריע לו. זוכרים את הרב משש, הרב של ירושלים, ב-94 או 95 כשהוא נפטר, כשבאותו יום עוד נתן שיעור בבוקר, התפלת קראת שחרית, לקראת הצהריים הוא נפטר, בלי מחלה, בלי בית חולי, בלי כלום. מה? כן, משהו כזה. היה דוד, דוד של אבי, זיכרונו לברכה. זוכרים מה, 91, 93, גם הוא התפלל כל ימיו, התפלל ותיקין, והיה גדול מאוד בתורה, הוא היה אצל בעל הבן איש חי, ובארץ הוא היה רב של שכונת קטמון בירושלים. ביום האחרון זה היה יום שישי, הוא בא הביתה, קר שניים יקרא ואחד תרגום, ביקש לטעום מכל מאכל שיכולים בשבת, אמר את המילים, תואמי החיים זכו, ופתאום הוא שהוא איננו. בלי כלום. עכשיו על השפה, זהו. נרדם. מה? הרב אליהו קנוש. גרת בסביבה שם?
אני
לא יודע
כמה,
זה נורא לה כנראה עם העלייה הגדולה של יהודה בבן, בשנת תשע"א, נפטר, תשל"ה או תשל"ה, זה קרוב ל-25 שנה בקטמון. הרב אליהו, הפטירה שלו. זה היה מוצאי שבת, שקברו אותו ביום שישי, אפשר היה לקבור, זה היה כבר מאוחר. והיה יום סוער מאוד בירושלים, ברד, סוער מאוד. הרב אליהו השתתף בלוויה, ואז אי אפשר היה להוריד לקבר, זה היה מאוד מסובך.
קברו אותו גם המוחר.
כן, אז עדיין... לא אפשר היה לקבור בהר הזיתים, אבל לא, אני המשפחה הייתה שם. זה הרב אליהו סיפר שהקברנים זזו, הם לא יכלו לעשות כלום, לא יכלו להוריד אותו. הוא החזיק את הקברים, את האלונקה, הרב אליהו, הוא הרגיש שמישהו מחזיק אותו ומוריד אותו לתוך הקבר. ואחר כך הוא לא יודע איך לעלות, טוב הוא הרגיש שמישהו לוקח אותו ומעלה אותו. סיפור ששמעתי מהרב אליהו. כן, הלאה.
ולזאת האדם מקבל על עצמו עול התורה קדושה לשמה לעמיתה, כמו שקיבל על הערב דרוש לשמה. ונעלם מעל כל ענייני זה העולם, הוא מפגיע מביטוי בארץ גלם פרטית. למעלה מורה התקופות הטבעים למזלות כולם, כמעט שהוא דבוק בתורה ובהקדוש ברוך הוא ממש כביכול, מתקדש בקדושה העליונה של התורה הקדושה, שגרימה לעין ארוך עם כל העולמות, ונותנת החיות והקיום לכולם ולכל הכוחות הטבעיים. הרי האדם עוסק במחיה ומקיים את כולם ולמעלה מכולם. איך אפשר שתיען על יתום איתו יתברך על ידי הכוחות הטבעיים. וזה שאמרו אותם, זה לכתיב, עד שמיים חסדיך, הוא כתיב מעד שמיים חסדיך. לא קל שכאן מעוסקים לשמה, כאן מעוסקים שלא לשמה. היינו שעוסק בתורה שלא לשמה כי אם כי ודאי שגם הוא מרוצה לפני להתברך, אף אם כוונתו לשם איזו פנייה שתהיה, רק אם אינו לקיטור הזה שלום, כל שכן אם אינו מכוון משום פנייה, רק לפי שהוגב בכך, כי בטוחה יבן מדרגה לשמה כיום ממרם זל. עם כל זה, עדיין המתקדש ונתעלה שיהיה נגדו להתברך איתו בכל עניינם למעלה מכוחות הטבעיים. לכן נכתיב רק עד שמיים, דהיינו, היינו עד הכוחות הטבעיים הקבועים בשמיים ולא למעלה מהם. אבל על העוסק בלשמה אמר מעד שמיים. רוצה לומר שכל הנהגותיו יתברך עמו רק למען מעורת כוחות הטבעים. זה שכתוב בראייה מנהר, תחזיק כל בריאן דעלמה, קודם להתייבה תורת על ישראל עבור תליאן במזלה. אבל בדר להתייבת תורת על ישראל, על פי כלום מחיובה וכחווה ומצילה כמו ילדה, ובדינתה כל המשתדל בוראית, הבתים מנה חיובה וכחוויה ומזלה.
זה יכול להיות כוחוויה.
היא הוליף לה כדי לקיימה וקודרה, ואילה את ניהו לא ישתדל בה, ואילה ולא בתים מיני חיובה לכוכביה ומזלת.
כלומר, אם אדם לומד תורה, אפילו במדרגה הזאת שהוא רוצה שכל מה שהוא ילמד הוא יקיים. אז זה כבר נקרא כאילו לשמה, או שיש לשמה עוד יותר גבוה. כאן על ידי הלימוד הזה, אז הקדוש ברוך הוא מציל אותו שהוא לא קשור לכוכבים ומזלות. מה זה כוכבים ומזלות? כוחות הטבע. הם הכוחות ששולטים על העולם. אבל מי שלא לומד למטרה כזאת, אלא הוא מתכונן, אם הוא ירצה לקיים, יקיים, יראה אם זה קשה לו, אם לא כל מה שהוא לומד הוא מחויב, מישהו כזה, אז הוא בגדר הטבע. אז הוא לא ניצל מכוחות הטבע.
מה ההבדל בין מי שעוסק בתורה שלא לשמוע לבין מי שלא עוסק בכלל? כי הוא שניהם תחת הטבע.
לא, אבל זה שעוסק שלא לשמוע, מקבל כן ברכה בעולם הזה. ובימינה אורך ימים, בשמאלה עושר וכבוד. בשמאלה אלה שלומדים שלא לשמה. בכל זאת הם לומדים. שיש בדרך השם, שיש סגולה שמי שלומד תורה שלא לשמה, אבל לא שהוא רוצה לקנטר או להזיק בתורה, לא שהוא מחפש בתורה איך להקשות ולפגוע בתורה, שיש גם כאלה, יש רשעים שמחפשים בתורה איך להוכיח שלא צריך לשמור מצוות ואיך שזה להוכיח שיש טעויות, אידיוקים, אלה הם מזיקים, אין להם אין שום זכויות. אבל אם מישהו לומד תורה, אפילו כמו שלומדים ספרות, אפילו שזו מדרגה מאוד נמוכה, כיוון שבכל זאת הוא לא עושה נגד התורה, הוא בכל זאת מעריך משהו בתורה, אפילו בצד הספרותי, אז יש סגולה בכוח התורה שהיא תאיר עליו, ובמשך הזמן הוא יזכה להגיע ללמוד תורה בשלמות. בקדושה. לא שזה בינתיים מציל אותו, אבל זה מכין אותו לקראת עלייה רוחנית.
לא, זה לא כפירה ללמוד כאילו את התורה כמו זיוות?
זה לא כפירה, זה קטנות גדולה מאוד. אבל בכל זאת, עצם עובדה שהוא לומד תורה. אם הוא לומד תורה והוא לומד, הוא אומר שהדברים האלה שטותיים ואין בזה שום היגיון, הוא בא לבטל את זה, אבל אם הוא אומר שלפי מה שאז הבינו, ככה היה נכון לחשוב, ויש כאן רדיפה של צדק, ויש כאן יושר, ויש כאן דברים טובים כמו שהיו גויים, שהיו קוראים בנך ומתפעלים, לא היו שומעים מצוות כמו ישראל, אבל בכל זאת התפעלו מאוד מהיופי של התורה. אפשר להגיד שלא צריך להתייחס לקושיות מפייטנים. פייטנים לא תמיד יודעים תורה, אבל מי שחיבר את הפיוט הזה היה אדם גדול. אז אי אפשר להגיד את זה עליו. סכנות גדולות. אם אדם חוטא בזה שהוא מסכן את החיים שלו ועושה דברים שלפי התורה אסור לעשות, התורה לא תגן עליו אם הוא עושה דבר נגד ההוראות שלו. איזה בית זה? תקפה, כולם נשמעו.
פה זה נוח חסד גדול על השמיים חסדיך, ובסוף הספר כתוב מעל שמיים חסדיך.
גם כאן אמרת מעל שמיים.
לא, פה כתוב עד שמיים עד, ופה זה מעל, ופה זה... בשיר עצמו זה על, ובסוף הספר זה מעל. כלומר, לא עד ולא... ולא כמו פה עד ומעל, אלא פה נשאיר עצמו על ומעל.
מה זה בסוף?
שתי כתוב ככה.
מה?
כשכתוב למדת את הפור שלך.
זה מישהו אחר, זה אולי לא ציטט נכון, אבל בביאור יש על זה.
כן, זה לא מסביר שם על הסתייה בין הפסוקים.
מספיק רע.
הבית הבא, זה גם מידת החסד שהיא מתגנת מוכרחת השם את המשאל, השם הפסוק, חסד אל כל היום. והיא המידה הראשונה בשביל עשרה מידות רחמים. מידה הזו נקראת גם בשם גדולה, כי בה קדוש ברוך הוא משפיע על האדם למעלה כראוי לו, ולא כמידת המשפט שהיא נותנת לאדם רק לפי קוצר דרכיו. ועל כן באה הפתיחה, האל הגדול. למידת חסד זו מצפים כל הגבולות, כי אין להם קיום מולי החסד הגדול המושפע עליהם. וזאת הכוונה, אין יכול נגדך אליך. הצירוף הבא, רב חסד גדול מעל שמיים חסדיך, עומד דיבר חז"ל, פסחים אשר, קודם קראנו. ויש סתירה בין שני הפסוקים, פסוק אחד נאמר כגדול השמיים, ופסוק שני נאמר גדול השמיים, ותרצו, כאן מסכים לשמוע, כאן שלא עושים על משמע, מכאן מגיעה הבקשה לזכור לדרגה של מעל השמיים. היות שעברה אבינו מיוחס מידת החסד, כפי שנאמר, תיתן אמת לעקור חסד לעברה. ולכן ממשיך הפייטן, אלוהי אברהם, זכור לעבדך שהיא בקשה למידת החסד, שנגדת לאברהם ותשפיע עליהם. והסיום, חסדי השם הזכיר את יד השם, תהיו פסוק מי שהיה עומד להנהגה ראויה לנו על פי מידה הזאת, תהי להזכיר את חסדי השם וללא עליהם.
אז מה? אז גם כאן כתוב שזה מעל השמיים. זה אותו דבר, לא?
אז פה כתוב מעל השמיים, מעל השמיים, אבל לא... רק כאילו רק מזכיר את הסתירה. עכשיו כי בגלל שכתוב בהתחלה על, ופה מעל, שאתה אולי יש שם לב.
סלם. היי קיוט פייט. מה?
שם בזוהר.
כן. בזוהר שאמר... קראנו את זה גם. בסדר. ועד הרבה.
ועד הרבה, כוחות הטבעים מסורים אליו קשה לגזור עומר עליהם. ככל אשר יחפוץ יתן, ומתו מוטלת על כולם, כמו שכתוב בפירוש התורה, ומותנת לו בפרק. התורה נותנת למלכות וממשלה. כי נזר אלוקיו, או התורה מהירה ומרבקת על ראשו, וחוסק כביכול בצל כנפי השכם. כמו שכתוב בזוהר, פתח רבי אלעזר, ואמר, ועשים דברי לפיך בצל ידי, כי סיתיך. תנין על כל בעונה של להשתדל במילה דאורייתא, וספרתי מרחשן אורייתא, כות שבריך וכפי עלה. מושכים את הפרצה עלה לדפאה, אגב לכתיב, ועשים דברי לפיך ובצל ידי, כי סיתיך. בהקדמת הזוהר, וכן הוא אותו הלשון בפרשת ויחנן, תחזי כמה הוא חילה תקיף לדאורייתא. וכמה הוא הילאה על קולה, וכל מן להשתדל באורייתא, לא דחיל מעיניי ותתאה, ולא דחיל מערעורים בשין דאגמה, וגין דהיהו אחיד ויחנן לחיה, ואחיד מיני וכל יום, אחרי יומה, דאורייתא הוליף לבנש באורח קשות, הוליף לחיתה.
התורה נותנת לאדם הגנה, ללכת בדרכים ישרות, מעשים של צדק. פרשת בשלח.
פרשת בשלח, בלי לפתח וכולי, כמה חביבה הוראית וכמה קודקות שבריחו.
אצלי כתוב רבי יוסף.
אה, זה פרשת תלות.
מה?
פרשת תלות פרשת.
כן, מישהו כאן כתב, אבל אם זה כתב שלי או כתב של מישהו אחר, זה לא ספר שלי, כנראה שמישהו בדק, וזה רבי יוסף.
אז זה בטעם, אבל כמה חליבה הוראית כמה דקות שבריחו, ובלמד להשתדל בהוראית ערכים מול העילה, ערכים מול הקטן.
ערכים זה אהוב, כן?
קוד שבריחו הציל דלם יולה, לא שבריחו דלם.
השם מקשיב לתפילות שלו. מי שמשתדל מאוד בתורה, השם שומע את התפילות שלו. לשביק לבעי אלמה, לשביק לבעי אלמה דעתו. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אף פעם לא ישאיר אותו לבד. תמיד יגן עליו ויעזור לו בכל מה שהוא צריך.
הוא
ממשיך מצורה.
אחד יהיו ישתדל בפולחן למראה, ולאיש באורייתא, כמה נתורים זמינים לקבדי לנטרה עליהם, ושמיטה שר יעלה. וכל המחרזה כנראה ואמרה, עבור יקרה לדיוקנה, לדיוקנה למלכה. אם תראו בעלמה דן ובעלמה דתי, לקעף ולקה.
אותם הדברים. מי שמשתדל בעבודת השם, ובמיוחד בתורה, כן, כמה שומרים השם מפקיד, כמו שכתוב, כי מלאכה וצווה לך, יש מלאכה וכל דרך, איך השם שולח מלאכים להגן עליו, כל מיני דרכים. וגם הוא מכובד בכל מקום. אנשים רואים אותו ומכבדים אותו, מתייחסים אליו, למרות שכבחורה הוא רק תמיד חכם, הוא לא שיש לו ציבור גדול מאחריו, או... ובכל זאת כולם מכבדים אותו ונזהרים בו.
זה מה
שאני בכל
צריך? שאנשים
יחמדו
אותו
בגלל
זה
מגיע התורה? אני בזה התייחסו לדברים שלו. שהוא לא יבטל את הכוחות שלו אם הוא צריך איזה משהו. אז אם הוא צריך להתאמץ הרבה עד שהוא ישיג את זה, אז הוא מאבד כוחות. כמו שדוגמה לזה יש בחז"ל, שיש תלמיד חכם שכמו בשבת, פרק כל כתבי, שתלמיד חכם שעוסק, אלו שרים, שתלמיד חכם שעוסק בדאגה לענייני הציבור, אז הציבור חייבים להשתדל לחסוך לו כל טרחה. מה אומרת? אפילו למטרח בריפטה, לא לתת לו לקנות לחם במכולת. ‫איך לקנות בשבילו, לעשות הכול בשבילו. ‫כי הזמן שלו הוא יהיה מוקדש ‫לטובת הציבור. ‫וכשהוא מבזבז את הזמן ‫על עניינים פרטיים, ‫אז בסדר, הוא השיג את מה שהוא רצה, ‫אבל הציבור הפסידו את הזמן הזה. ‫הוא יכול לעשות איזה משהו ‫לתקנת הציבור, והם הפסידו. ‫לכן חשוב לציבור ‫שהם יתרחו בדברים הפרטיים שלו. ‫אבל זה רק מי שממונה על הציבור, ‫מי שכל החיים שלו ‫הוא מקדיש אותם לציבור. וכאן הוא אומר את זה על אדם שמשתדל מאוד בתורה, והיות שהתורה היא מביאה תועלת לעם ישראל, אז אדם גדול שרואים כמה שהוא מתמיד בתורה, אז הקדוש ברוך הוא אולי לא מסדר שאנשים יעשו לו את מה שהוא רוצה, אבל שלא יבלבלו לו את הזמן. הוא בא לאיזה מקום, לא צריכים להתווכח איתו, לא מגיע לך, כן מגיע לך, תבוא מחר, תבוא מחרתיים, לך תביא את הטופס הזה, לך תעשה את הדבר הזה. ‫למשל, הם דואגים שיחסכו לו את הזמן, ‫מיד הוא מבקש ומסדרים.
‫אלה הכהנים שהיום משרתים בבית המקדש, ‫זה גם אותו עניין של בשביל הציבור?
‫כן,
כי יש
כן, ודאי.
‫במצווה של תורה מוזכר שלו בשביל זה.
‫כן.
‫שאנחנו זה לימוד הפוך, כאילו? ‫אם אדם רואה שאם כאילו מבזבזים לו את הזמן, ‫כאילו תביא את זה, ‫זה מראה בעצם שהוא לא מספיק כאילו... ‫מאמין כאילו?
‫כן. ‫לבדוק את הלימוד שלו. ‫כן. טוב, נעצור כאן, ‫גם כי לא כולם הגיעו, ‫וגם שלא נתחיל ונהיה באמצע משהו.